בסעיף התן ד', והנה, בשוחט, עמוד קוף נונחט, סעיף התן ד', והנה בשוחט, חייב להרמב״ם שתי חטאות. משום נטילת נשמה, כמו שכתב פרק י' הלכה א', זה כתוב ברמב״ם מפורש, שמי ששוחט בעל חי, כן, אז הוא חייב משום נטילת נשמה, וגם משום מפרק. לכאורה היה מקום לשאול, משום מפרק, שזה תולדה דדש, יש מקום לחייב אותו לכאורה רק אם הוא צריך לדם, שהרי אחרת זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל זה לא קשה, משום שלדעת הרמב״ם, גם אם המלאכה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, הרמב״ם מחייב. אז הוא אומר כך, הוא משום מפרק אף שאינו צריך לדם, מכל מקום הרמב״ם סביר עלי, דעד בעינן שיהיה צריך לדם כדי שלא יהיה מקלקל. למה? זאת אומרת, לא צריך את זה בשביל שהיא תהיה צריכה לגופה. מדוע? משום שגם אם היא לא צריכה לגופה, הרמב״ם מחייב עליה. אלא מה? אחרת תהיה פה בעיה של מקלקל. על כן, בחובל באדם מחייב, אף על פי שאינו צריך לדם, כיוון שמתקן אצל יצרו. אבל אם כן, בשחיטה, כדי להפקיע את זה משם של קלקול, אני מתקן אצל הבהמה בזה שאני יכול לאכול אותה. הרי בלי שחיטה אני לא יכול לאכול את הבהמה. אז התיקון שישנו בשחיטה זה התיקון שמאפשר לי לאכול את הבהמה כתוצאה מהשחיטה. אז את הדם אני לא צריך. את הדם אני לא צריך. אבל כדי להגדיר את זה כמתקן, כן, ולא כמקלקל, אז אני אומר, יש פה תיקון בזה שאני אוכל לאכול את הבהמה. והראיה, דחייב ושבת מחמת נטילת נשמה, וקיימלן דכל המקלקלים פטורים. עצם העובדה שהרמב"ם מחייב בשוחט בשבת, בשוחט בעל חי, משום נטילת נשמה, הרי יש מקום לשאול, הרי הוא קלקל, וזה שהוא הרג את הבעל חי, אלא מה? צריך לומר שזה עצמו תיקון. על כורח שחיטה, למה מקלקלו? כי מבואר כמה פעמים ואין צורך להאריך. אם כן חייב משום מפרק גם כן, אף שאינו צריך לדם. ועיין פני יהושע בביצה בסוגיה דמיתוך מדמיתוך. כן, ידוע, מחלוקת התנאים, בית שמאי ובית הלל, אם אנחנו אומרים מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. דף י"ב עמוד א', שואל הפני יהושע שעה מקשה, מה עם מקשה השס שם? דאמר לך, מה אני בית שמאי? דהי בית הלל, למה חייב בשוחט עולת נדבה? זאת אומרת, הגמרא שם שואלת שאלה כזאת. הגמרא שואלת, כתוב שהשוחט עולת נדבה ביום טוב חייב. כן? השוחט עולת נדבה ביום טוב חייב. אז אומרת הגמרא, מי הוא התנא שסורר שהשוחט עולת נדבה ביום טוב חייב? דאמר לך מני בית שמאי. למה? שהרי לדעת בית הלל, גם אם נניח שזה לא לצורך אוכל נפש, שהרי הרי מה הבעיה בשוחט עולת נדבה? בשוחט עולת נדבה אתה, הרי הוא לא יאכל אותה, הכל עולה על המזבח. כיוון שהכל עולה על המזבח, אז לכאורה זה נקרא שחיטה שלא לצורך. אז אומרת הגמרא, דהי בית הלל, למה חייב בשוחט עולת נדבה? הרי יש לנו כלל, מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. את כך אומרת הגמרא, הברייתא שאומרת שהשוחט עולת נדבה ביום טוב חייב, בהכרח הולכת לדעת בית שמאי שלא סוברים את הכלל שמתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. כי לדעת בית הלל, שהם סוברים מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, אז לכאורה, למה שיהיה חייב? מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. נכון, הרי מהשחיטה הזאת הוא לא יכול לאכול. אז זאת שחיטה שלא לצורך מבחינתנו, אבל בסופו של דבר מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. עד כאן הקטע בגמרא. שואל הפני יהושע והקשה הוא זל, הבשחיטה עובר שני איסורים, עובר משום שני איסורים, משום מפרק להרמב״ם ומשום נטילת נשמה, ובחולין לא שייך מפרק. בחולין לא שייך מפרק. מדוע? כי אינו צריך לדם, ובקודשים הוא צריך לדם כדי לזרוק את הדם. אם כן, מלאכת מפרק לא הותרה לצורך, כי אם אינו עובר משום מפרק, כי אינו עובר משום מפרק כלל. אך עוד פעם, מה החשבון של הפני יהושע? הפני יהושע שואל, לכאורה בשחיטה לדעת הרמב״ם יש לנו שתי מלאכות. מלאכה אחת נטילת נשמה, מלאכה שנייה מפרק. אז טוען הפני יהושע כך, בשחיטה רגילה שאתה שוחט את הבהמה, אתה לא צריך את הדם. אבל בשחיטת קודשים, אתה שוחט קורבן, אתה צריך את הדם. אתה שוחט כי אתה צריך את הדם, אתה צריך לזרוק אותו על גבי המזבח. יש פה צורך בדם כדי לזרוק אותו על גבי המזבח. אז מה שואל הפני יהושע? אומר הפני יהושע ככה, הרי בשחיטה עובר משום שני איסורים, משום מפרק לשיטת הרמב״ם ומשום נטילת נשמה, ובחולין לא שייך מפרק כי אינו צריך לדם, ובקודשים הוא צריך לדם כדי לזרוק את הדם. אם כן, מלאכת מפרק לא הותרה לצורך, כי אינו עובר משום מפרק כלל. אך להרמב״ם דסבירה לי כרב יהודה, אדם לך שנצחה לגוף החייו, אם כן אף ואינו צריך לדם, גם כן חייו, רק פטור משום מקלקל. אם כן, השחיטה דאינו מקלקל, שפיר חייו וחולין, אף שאינו צריך לדם. רק, שואל הפני יהושע, רק מה מקשה השס? דילמה סבירה לי כבית הלל ואליבא דרבי שמעון. אם כן, באינן צריך לדם, מחמת שיהיה צריך לגופה, אין שם שריך. רגע אחד, ננסה להבין עוד פעם את הקושיה, מה שואל הפני יהושע. עוד פעם, יש לנו פה, נחזור על הגמרא. הגמרא אומרת ככה, לכאורה, הברייתא שאומרת שהשוחט עולת נדבה ביום טוב חייו, צריך לומר שהיא הולכת לדעת, כדעת בית שמאי ולא כדעת בית הלל. שהרי לפי בית הלל שסוברים מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, אז אין מקום לחייב אותו על העובדה שהוא שחט עולת נדבה ביום טוב, שהרי מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש, הרי אם הוא היה שוחט בהמה לצורך אוכל נפש, זה היה מותר. אלא פה הוא לא שחט לצורך אוכל נפש. אבל יש לנו את הכלל שמתוך שהותרה לצורך, המלאכה הזאת הותרה לצורך. כיוון שהיא הותרה לצורך, היא הותרה גם שלא לצורך. אז שואל הפני יהושע כך, אליבא דהרמב״ם, הרי בכל שחיטה יש לנו עסק עם שתי מלאכות. מלאכה אחת שהיא מלאכת נטילת נשמה, ומלאכה שנייה שהיא מלאכת מפרק. מלאכה שנייה שהיא מלאכת מפרק. שואל הפני יהושע כך, הרי לכאורה, עכשיו, כדי להגיד מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, צריך לומר כך, בחולין, אם אתה שוחט בהמת חולין, ביום טוב, לצורך אוכל נפש, אז עכשיו השאלה, האם באמת, אנחנו נוכל לומר מתוך על שתי המלאכות, שואל הפני יהושע, האם אפשר לומר מתוך שהותרה לצורך על שתי המלאכות, או אי אפשר? בכל שחיטת חולין, צריך לדון האם אתה עובר גם על מלאכת נטילת נשמה וגם על מלאכת מפרק, כדי שנוכל לומר שבשחיטת קודשים, או מה שהגמרא שואלת, אליבא דבית הלל, מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. שואל הפני יהושע, הרי יש מקום לדון, האם בכלל בשחיטת חולין אתה אומר האם שחיטת חולין, כשאתה דן מצד מלאכת מפרק, האם באמת אתה עברת על מלאכת מפרק? אמת, יש פה מלאכת מפרק? לא ברור שיש פה מלאכת מפרק. ממילא אי אפשר לומר מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. אני אחזור בפנים על מה שהוא אומר. לכאורה. והקשה אוזל. הרי בשחיטה עובר משום שני איסורים לדעת הרמב״ם. גם משום איסור נטילת נשמה וגם משום מפרק. משום מפרק לרמב״ם ומשום נטילת נשמה. ובחולין לא שייך מפרק. שואל הפני יהושע, הרי כשאתה שוחט בהמת חולין, טוען הפני יהושע,
כשאתה שוחט בהמת חולין, את לכאורה לא עברת על איסור מפרק. זה חידוש, זה הפוך מה שאמר בני יהושע המנחת חינוך מקודם, לכן הוא גם הביא אותו. מדוע? מה הטענה שלו? כי הרי בסופו של דבר, כדי להתחייב משום מפרק, אתה צריך, ממלכת מפרק, אתה צריך את הדבר שאותו אתה מוציא מתוך הדבר. במקרה הזה, אם אתה רוצה לדון שיהיה חייב משום מפרק בשחיטה, כי הוא מוציא את הדם, אבל הרי הוא לא צריך את הדם. אז טוען הפני יהושע, אז לכאורה, אם הוא לא צריך את הדם, אז אין, בשחיטת חולין רגילה, שאדם שוחט בהמת חולין, הוא לא צריך את הדם. אין לו צורך בדם. אז ממילא לא שייך לבוא ולומר שהוא עבר על איסור מפרק בשחיטת חולין, רק על איסור נטילת נשמה. אז מה אומרת הגמרא? לעומת זאת, בקודשים הוא כן עובר על איסור מפרק. יש לדעת הרמב״ם. מדוע? משום שבקודשים שאתה שוחט בהמת קודשים, אתה עושה את זה כי אתה צריך את הדם. אתה שוחט אותה כדי, גם מתוך צורך בדם, כדי לזרוק אותו על גבי המזבח. זה עיקר הקורבן. אז אתה עושה את זה לצורך הדם. כבר, אז ממילא, אז אתה לא יכול להגיד מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. הגמרא לא מובנת. הגמרא אומרת שהשוחט עולת נדבה ביום טוב, לדעת בית שמי חייב, כי אין להם מתוך. אבל לדעת ביתילה לא יהיה חייב. למה? מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. שואל פני יהושע, לפי שיטת הרמב״ם, זה לא נכון. אי אפשר להגיד מתוך שהותרה לצורך. מלאכת נטילת נשמה הותרה לצורך שחיטת בהמת חולין. אז אתה יכול לומר, מתוך שהותרה מלאכת נטילת נשמה, הותרה גם מלאכת נטילת נשמה לצורך שחיטת יום, שחיטת קודשים. אבל מלאכת מפרק לא הותרה לצורך שחיטת חולין, כי בשחיטת חולין אתה לא מפרק. למה אתה לא מפרק? כי אתה לא צריך את הדם. אי אפשר לראות את זה כמפרק. אז כיוון שאין אפשרות לראות את זה כמפרק, אומר הפני יהושע, אז ממילא איך אפשר להגיד מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך? משמע בגמרא שלדעת בתילל באמת לא יהיה חייב. למה? הרי מצד נטילת נשמה אני מבין למה לא יהיה חייב. כי מתוך שהותרה נטילת נשמה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. אבל אתה לא יכול להגיד לי מתוך שהותרה מלכת מפרק לצורך, בשחיטת חולין אין מפרק. כך טוען הפני יהושע. בשחיטת חולין אתה לא מפרק. אי אפשר לראות לך כמפרק, כי אתה לא צריך לדם. אני קורא בפנים. ויקשה אוזל, הרי בשחיטה עובר משום שני איסורים. משום מפרק לרמב״ם ומשום נטילת נשמה. ובחולין לא שייך מפרק, כי אינו צריך לדם. ובקודשים הוא כן צריך את הדם. אז בקודשים כן שייך מפרק. אם כן, מלאכת מפרק לא הותרה לצורך. איך אפשר להגיד שמלאכת מפרק הותרה לצורך? כי אינו עובר משום מפרק כלל. אך להרמב״ם דסבירה לי כרבי יהודה, דה המלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, אם כן, אף בעינו צריך לדם חייב, רק פטור משום מקלקל. אם כן, השחיטה שאינו מקלקל, שפיר חייב וחולין, אף שאינו צריך לדם. אז הפני יהושע אומר תירוץ. פני יהושע רוצה להגיד תירוץ. הוא שואל קושייה על הגמרא. הקושייה שלו על הגמרא, איך אפשר להגיד מתוך לגבי מלאכת מפרק? לשיטת הרמב״ם, שבשחיטה יש מפרק, אז שואל הפני יהושע, בשחיטת חולין אין מפרק, שהרי הוא לא צריך לדם. אז איך אתה יכול להגיד מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך לגבי מפרק? אומר הפני יהושע, לא קשה לי לרמב״ם. למה לא קשה? כי אני יכול לומר, הרי הרמב״ם פוסק רבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה על גופה חייב עליה, אז גם אם הוא לא צריך לדם, גם אם הוא לא צריך לדם, אז זה מלאכה שאינה צריכה על גופה. אז אתה יכול להגיד, מתוך שהותרה לצורך, כן? לצורך שחיטת חולין, גם בעינו צריך לדם. הרי אני פוסק כרבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה על גופה חייב עליה, אז מתוך שהותרה לצורך, לדעת רבי יהודה, יש מקום לומר, הותרה נמי שלא לצורך. שואל הפני יהושע, הכל טוב ויפה, אבל איך תסביר פשט בגמרא? הגמרא שואלת, המאני, הברייתא שאמרה, שוחט עולת נדבה ביום טוב חייב, המאני בית שמאי, כי לדעת בית הלל, זה לא מסתדר, שהרי יש להם מתוך. אז שואל הפני יהושע, לא נכון. לפי שיטת רבי שמעון, שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, אז גם לדעת בית הלל אין מתוך שהותרה לצורך, מלאכת מפרק לא הותרה לצורך. יהודי ששוחט בהמת חולין ביום טוב, כן? אין, הוא לא נתקל במלאכת מפרק. יש פה שאלה של מלאכת נטילת נשמה, אבל אין פה מלאכת מפרק. מדוע? משום שהוא לא צריך לדעת. הוא לא צריך לדעת. רק לדעת רבי יהודה אתה יכול להגיד את החשבון הזה. אבל לדעת רבי שמעון אתה לא יכול להגיד. אז שואלה פני יהושע, אז איך נסביר פשט פה גמרא? הגמרא שואלת המאני, לפי שיטת המאני. צריך להגיע פה ליתר של מיתוך, כן? לפי, אז בית שמאי אין להם מיתוך. אבל לדעת בית הלל זה לא מסתדר. אז שואלה פני יהושע, אי אפשר להגיד מיתוך שהותרה לצורך, לדעת רבי שמעון. אז מה שואלת הגמרא המאני? הגמרא שואלת המאני, לדעת בית הלל אי אפשר לחייב. שואל הפני יהושע, לדעת בית הלל, לשיטת רבי שמעון, שמלאכה שלה צריכה לוקפה חייב עליה, אם בחולין הוא לא צריך לדם, אין לו צורך לדם, אז אין פה מלאכה בכלל, אין פה מלאכת מפרק. מדאורייתא אין פה שום מלאכה. אז אתה לא יכול להגיד מתוך שהותרה לצורך, הותה, בקודשים, הרי הוא כן צריך לדם. אז כשיהודי שוחט בהמת קודשים, יש פה שתי שאלות, יש פה שאלה של נטילת נשמה, ויש פה שאלה של מפרק. אז מילא אתה אומר נטילת נשמה הותרה לצורך, אבל מפרק לא הותר לצורך. זה שאלת הפני יהושע.
למה זה רק
אליבד רבי יהודה? ההפך, אליבד רבי יהודה לא קשה לו. זאת אומרת, הוא מתרץ את הרמב״ם. לרמב״ם לא קשה. הרמב״ם, לשיטת הרמב״ם אנחנו יכולים לומר, מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. גם מלאכת נטילת נשמה, וגם מלאכת מפרק, הותרה לשיטת הרמב״ם, לפי שיטת רבי יהודה, בשחיטת חולין. למה? משום שגם אם אתה לא צריך לדם, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל אתה חייב עליה. כן? מה תגיד? אני מקלקל? הרגתי בהמה? לא נכון, אני מתקן. שהרי אני על ידי זה יכול לאכול את הבהמה. אז לשיטת רבי יהודה, שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה, אז באמת בשחיטת חולין אנחנו הותרו שתי מלאכות דאורייתא. בשחיטת חולין, לצורך אוכל נפש, הותרו שתי מלאכות דאורייתא, לפי רבי יהודה. אז יש מקום לשאול, מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. אבל לשיטת רבי שמעון, הותרה רק מלאכה אחת. מלאכת מפרק לא הותרה. שהרי בשחיטת חולין הוא לא צריך את הדם. הוא לא צריך את הדם, אז אין פה מפרק. אין פה, לא הותרה פה מלאכה דאורייתא, שאתה תוכל לבוא ולומר, מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. זה קושיית הפני יהושע. אומר המנחת חינוך, אז הפני יהושע אמר, לכאורה, לפי שיטת הרמב״ם, אני באמת יכול להסביר את הברייתא. אבל הבעיה היא, איך להסביר את הברייתא גם לשיטת רבי שמעון. או להסביר את הגמרא. מאיר המנחת חינוך, אך קשה על הרמב״ם. למה כתב בפרק ד' מהלכות שגגות, הלכה א', השוחט חטאת העוף בחוץ בשבת לעבודה זרה, השוחט חטאת העוף בחוץ בשבת לעבודה זרה. היהודי הזה ששחט חטאת העוף בחוץ, בחוץ הכוונה מחוץ למקדש, הוא עבר כך יוצא לפי הרמב״ם, עשה שלוש מלאכות בשוגג, כן? הוא חייב, באמת לא שלוש מלאכות, הוא עבר על שלושה איסורים בשוגג שהחיוב עליהם חטאת, כן? ראשית, הוא שחט בחוץ, שנית, הוא שחט בשבת, כן? הוא שחט בשבת, ושלישית, לעבודה זרה. אז יש פה שלושה איסורים שהוא עבר. הוא שחט, זה שחוטי חוץ, זה אוף של קודשים. צריך היה למלוק אותו בעזרה. מה שהיה צריך זה למלוק אותו בעזרה. והיה צריך לעשות את זה לא בשבת, אז יש פה איסור שבת, איסור שחוטי חוץ, ואיסור עבודה זרה. שואל המנחת חינוך, לכאורה על שבת אתה צריך לחייב אותו משום שתי מלאכות. הרי זה לא רק נטילת נשמה, בזה שהוא שחט את העוף בחוץ, אלא גם מפרק. אך קשה על הרמב״ם. למה כתב בפרק ד' שגגות, הלכה א', השוחט חטא את העוף בחוץ בשבת לעבודה זרה, חייב שלוש חטאות, כמו שהסברתי, ולמה לא כתב ארבע חטאות? שהרי משום שבת עצמה חייב שתי חטאות, משום נטילת נשמה ומשום מפרק. מה תגיד? איזה מפרק יש פה? הרי הוא לא צריך את הדם. אז אומר המלכת חינוך, אף שאינו צריך לדם. עוד פעם, צריך להבין, בשוחט, זה שאנחנו צריכים לומר שהוא צריך את הדם, אנחנו זקוקים כדי לחייב משום מפרק, כדי לסלק שתי בעיות. בעיה אחת שמלאכה שנצחה על גופה. אז לשיטת הרמב״ם, מלאכה שנצחה על גופה היא לא בעיה. למה? כי הוא פסק כרבי יהודה. אבל הוא צריך את הדם משום שאם אין לו צורך בדם, אז הוא מקלקל. יש פה קלקול. הוא קלקל. אז 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 כדי ש אז הצורך בדם זה כדי שזה יהיה מתקן ולא מקלקל. איפה כאן תחייב אותו משום מפרק? הרי יש פה שאלה של מקלקל. יש פה שאלה של מקלקל. אז ויותר מזה, המקלקל הזה הוא מקלקל שלכאורה אתה צריך אותו גם כדי לחייב משום נטילת נשמה. אז איפה כאן יש תיקון? אז אומר המלכת חינוך, המתקן אצל בן נוח, כי בוער בשס, פסחים עין ג', מה פירוש תיקן אצל בן נוח? בן נוח לא יכול לאכול ציפור חיה, זה עבר מן החי. אז כאן מדובר שהוא שחט, הוא שחט חטאת העוף, דהיינו, תור או בן יונה, כן? הוא שחט חטאת העוף בחוץ. אז אומר המלכת חינוך, יש פה תיקון. בזה שעכשיו גוי יכול היה, אם זה שחיטת חולין, שחיטת חולין מתקנת אצל גוי, וזה נקרא תיקון. זה שבנוח, כתוצאה מהשחיטה, יכול לאכול, שהרי לפני השחיטה, לפני שהמיתו אותה, אסור לו לאכול אותה. זה עבר מן החי. אז זה נקרא תיקון. המתקן אצל בנוח, כבואר בשס פסחים עין ג' עמוד א', ועל הברייתא עצמה שם לא קשה. ואת למה אתה מקשה על הרמב״ם? לכאורה הרמב״ם העתיק ברייתא. שאומרת שחייב שלוש חטאות. אז הוא אומר על הברייתא לא קשה, אפשר שהברייתא הולכת כרבי שמעון. ובעינו צריך לדם, פטור. אף דמתקן, מכל מקומה ולמלאכה שנצחה על גופה. אבל הרמב״ם שפוסק כרבי יהודה, דמלאכה שנצחה על גופה, חייב, קשה, למה הוא חייב רק שלוש חטאות? היה צריך חייב ארבע חטאות, גם מישהו מפרק. ותירוץ התוספות בסוגיה דרבוצה בחולין, על דלא חשיב ביום הכיפורים, לא יגהה מזור לזה, עיין שם ותבין, ואין צורך להאריך. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שלכאורה, בתוספות יש תירוץ על קושייה דומה, אבל התירוץ של התוספות על הקושייה הזאת שם, התוספות שואלים כנראה, התוספות שואלים, למה לא החשיבו גם, הלשון של הברייתא הוא, השוחט חטא את העוף בחוץ בשבת לעבודה זרה. שאלו התוספות, למה לא הביאו גם בשבת שחל בו יום הכיפורים? חטאת נוספת, מצד זה שהוא עבר על, 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 על איסור שחיטה, עשיית מלאכה ביום הכיפורים. זה שאלת התוספות. הוא אומר, רגע אחד, ותוספות שואלים, למה באמת בחולין, למה באמת לא הביא את החיוב נוסף משצד יום הכיפורים, אם אותה שבת חל ביום הכיפורים, אז הוא אומר, התוספות עונה, לא נחת למניינה, הברייתא לא מתכוונת להביא ציור של יותר ויותר חטאות, אלא בהני אשמורינן חידוש, בכל מה שהוא הביא, הוא השמיע חידוש. שלוש חטאות, עבודה זרה, שבת, ושחוטי חוץ, בכל אחת מהם יש חידוש. מה החידוש לעניין שבת? אף על פי שלא תיקן, אלא להוציא מדי עבר מן החי. אז את החידוש הזה הוא כבר הביא בעניין שבת. מה הוא צריך להביא אותו גם לגבי יום הכיפורים? התוספות אומר, אין עניין לתנא להביא ציור שיש בו יותר חטאות. אלא הכוונה של התנא בזה שהוא מנה את שלושת החטאות האלה, זה כדי לומר חידוש בכל אחת ואחת. אז את החידוש של יום הכיפורים הוא הביא, אותו חידוש מתחדש גם לגבי יום הכיפורים וגם לגבי שבת. מהו החידוש? שיש פה תיקון אצל עבר מן החי, לגבי בן נוח, כמו שאמרנו. אז את זה הוא כבר הביא, אין עניין להביא גם את יום הכיפורים. על כל פנים, זה לא יתרץ לנו, כן? אומר המחת חינוך, אבל התירוץ של התוספות לא יתרץ את הקושייה שהוא שואל. כי אם אתה מביא את שבת, אתה מביא את שבת, אז תביא את כל החטאות שבאות מצד השבת. אתה לא יכול להביא אחת ואחת לא להביא. נכון שאין חידוש בחטאת נוספת גם מצד שבת, אבל אתה לא יכול להגיד שיש פה חטאת אחת מצד שבת, יש פה שתי חטאות. לכאורה, זאת הכוונה שלו. אומר המנחת חינוך, ועיין פתיחה כוללת לפרי מגדים הקשה. ואת הפרי מגדים בפתיחה הכוללת שלו שאל שאלה כזאת. הרי בשוחט לעבודה זרה, לדעתו של שוחט, לדם הוא צריך. ולמה לא התחייב ארבע חטאות? הרי בשוחט לעבודה זרה, אתם מבינים, הוא שואל שאלה, הוא מכפיל את הקושייה. למה הוא לא הביא משום מפרק לדעת הרמב״ם? הרי כאן באמת לדם הוא צריך. הרי מה פה הוא שוחט לעבודה זרה? שוחט לעבודה, הוא שחט חטאת העוף בחוץ, בשבת, לעבודה זרה. מה הכוונה שהוא שוחט לעבודה זרה? הבינה פרי מגדים, הוא שוחט לעבודה זרה כי הוא צריך את הדם כדי לזרוק אותו לפני המזבח של עבודה זרה. או לעזות מהדם לצורך לכבוד עבודה זרה. אז שואל הפרי מגדים, אז יש פה צורך מצד העבודה. הכוונה שלו הייתה, הוא שחט גם מצד הצורך שלו בדם. אז ממילא שיהיה חייב מישהו מפרק גם כן. זה מכפיל את הקושייה. אנחנו שאלנו קודם לדעת הרמב״ם, גם אם הוא לא צריך את הדם. הפרי מגדים אומר, הרי הוא צריך את הדם. שהרי מדובר פה שהוא שוחט לעבודה זרה. הוא שחט את העוף הזה לכבוד עבודה זרה. מה פירוש הוא שחט לכבוד עבודה זרה? את הדם של העוף הוא רוצה לעזות לעבודה זרה, אז הוא צריך את הדם. ואפשר לומר, אז המלכת חינוך מנסה לתרץ, ואפשר לומר, דהרמב״ם מילתא פסיקתא נקט, דהשוחט חטאת וכולי, על כל פנים שלוש חטאות חייב, ורבות, אמת, הוא אומר חידוש, ואפשר לומר שהרמב״ם מילתא פסיקתא נקט, שהשוחט חטאת העוף לעבודה זרה בשבת בחוץ חייב, על כל פנים שלוש חטאות, והחידוש הוא, המשנה בחולין מדברת, כמעט ואין ציור כזה מבחינה מציאותית, אבל המשנה דנה, מה הדין אדם שחט ולא יצא דם? יש מציאות, רואים במשנה, שיש, המשנה דנה גם על מציאות כזאת, שוחט ולא יצא דם. אדם שחט ולא יצא דם. זה נקרא שחיטה יבשתה. שחיטה יבשה. אז אומר המחת חינוך, הרמב״ם דיבר על אדם ששחט שחיטה יבשה. זאת אומרת, וזה הלשון שלו, מילתא פסיקתא נקט. הוא אמר, בכל שחיטה, לו יצויר אפילו שלא יצא דם, אבל אם אדם שחט בחטאת העוף בחוץ לשם עבודה זרה בשבת, יהיה חייב שלוש חטאות גם אם לא יצא דם. יכול להיות שאם יצא דם, באמת יהיה חייב גם משום מפרק. שתי חטאות מצד נטילת נשמה וגם מצד מפרק. אבל גם אם יצויר מצב שלא יצא דם, הוא יהיה חייב שלוש חטאות. כי, בבקשה?
אם בעבודה זרה, העניין זה אדם, אז למה חייב על עבודה זרה?
אתה שואל, אם בעבודה זרה, זאת אומרת, הרי שוחט לעבודה זרה, הוא שוחט כדי לעזות את הדם, כן? ואם לא יצא דם, אז לכאורה, אז הפירוש הוא יהיה ככה. אם הוא שחט כדי, הכוונה שלו הייתה לעבודה זרה. זאת אומרת, כדי באמת לעזות, אבל מה זה משנה אם יצא אדם או לא? לא, 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 לא. אני אומר, אדם שוחט כדי שיצא דם. אבל לו יצויר שלא יצא דם, זה לא יפתור אותו מהחיוב של שחיטה לעבודה. אדם שוחט לעבודה זרה חייב. המטרה שלו בשחיטה לעבודה זרה היא כדי לזרוק את הדם. אז יכול להיות שאם הוא גם ישחוט וגם יזרק, יתחייב שתי חטאות. המדובר בשוגג. אבל עצם השחיטה, אתה שחטת בשביל שיצא דם. אז זה שלא יצא, זה לא פותר אותך. אתה מבין? על כל פנים, זה התירוץ שלו. ורבותה היא, אף בשחיטה יבשתה, דלא יצא דם, על כל פנים, פחות משלוש חטאות אינו חייב, או, אומר עוד נפקמינה, נניח שיצא דם, אבל לא יצא כי גרוגרת. כן? ובאמת, אם יצא כי גרוגרת, תהיה חייב ארבע חטאות, ואין להאריך. למה הוא צריך כי גרוגרת? כדי להתחייב משום מפרק. מלאכת מפרק של תולדה דדש, השיעור שלה כי גרוגרת. כן? והנה, במה שהקשיתי לאל, למה שוחט בשבת אינו חייב ארבע חטאות משום שבת שתיים, את הקושיה שלו על הרמב״ם, על הברייתא, אפשר לומר, דלא נחית עוד לזה לומר בשגיגת מלאכה, דלחייב שתיים משום שבת, אינו אלא... זאת אומרת, הוא רוצה עכשיו לומר עוד דבר, אני אסביר מה שהוא אומר. הרי מי שזוכר את המשנה בפרק כלל גדול, הרי כדי להתחייב, אדם ששוחט בשבת, כדי להתחייב שתי חטאות, גם משום מפרק וגם משום נטילת נשמה, זה רק בתנאי שהשגגה שלו הייתה שגגה במלאכות. נכון? מה הדין? אדם שחט בשבת, הוא יודע שאסור לשחוט, הוא יודע שאסור לדוש, הוא יודע שאסור לזרוע, הוא יודע שכל המלאכות אסורות בשבת. רק הוא חושב שהיום יום חול. במקרה כזה הוא לא יהיה חייב שתי חטאות. בלי ספק, נכון? משום שהשגגה שלו לא הייתה במלאכות. השגגה שלו הייתה ביום. אז אם אלה לא קשה על הרמב״ם, עכשיו הוא רוצה לומר עוד תירוץ על הרמב״ם. הרמב״ם אמר, הברייתא אומרת, השוחט חטאת העוף בשבת בחוץ לעבודה זרה, חייב שלוש חטאות. שאל המיחת חינוך, למה שלוש? הרי לדעת הרמב״ם צריך להיות חייב משום מפרק ומשום נטילת נשמה, זה ארבע חטאות. התשובה היא, מי אמר לך שמדובר שהוא שחט? מדובר פה שהכל היה שגגה. הייתה שגגה בשבת, והייתה שגגה בעבודה זרה, והייתה שגגה בשחוטי חוץ. אבל השגגה בשבת הייתה שגגה לא במלאכות, אלא הוא טעה ביום, הוא חשב שהיום, לא היום יום חול, ברור? ומתברר שהיום שבת. אז במקרה כזה אי אפשר לחייב אותו שתיים, רק אחת. השגגה היא מצד השבת, לא מצד המלאכות. זה התיאור. אפשר לומר, דלא נחית עוד לזה לומר בשגיגת מלאכה, דלחייב שתיים משום שבת, לחייב אותו שתיים משום שבת, אינו אלא בשגיגת מלאכות. אבל בשגיגת שבת אינו חייב אלא אחת. ולא נחית לזה להרבות בחטאות, כמו שכתבו התוספות הנעל, בחולי נעיין שם. וזה פשוט, זה תירוץ פשוט. הלאה, והנה, במפרק אין חילוק בין בעל חי או לא. ברור, אמרנו, השיטת הרמב״ם שגם בבעלי חיים יש איסור מפרק, כן, משום, מפרק תולדה דדש. ואף על פי שאמרנו, אף על פי שהרמב״ם סובר שאין דישה אלא בגידולי קרקע, צריך לומר מה שאמר הרב המגיד, שלדעת הרמב״ם בעלי חיים נחשבים גידולי קרקע. זאת אומרת שלמעשה יוצא שאין הבדל בין בעלי חיים לבין גידולי קרקע ממש. צמחים. בשניהם יש חיוב משום מפרק תולדה דדש. אז אומר המיחת חינוך, והנה במפרק אין חילוק בין בעל חי או לא. כמו דישה בתבועה, או דריכת זיתים וענבים, ולפי זה, אתה עכשיו בא לחדש חידוש, מה הדין? הרי אתם יודעים, כשמכשירים בשר לאכילה, איך מכשירים אותו לאכילה? הרי אנחנו צריכים למלוח אותו. מה התפקיד של המליחה? המליחה, כשאתה מולח את הבשר, המליחה מוציאה את הדם החוצה. אז הוא שואל, מה יהיה הדין? יהודי מולח בשר בשבת. הוא מולח אותו כדי להוציא את הדם. אז לכאורה אין אף קמינה בין... הרי הבשר כבר אחרי שחיטה. אם אני מוציא דם מבהמה חיה, אומר הרמב״ם, אני חייב משום מפרק תולדת דדש. כי אני מוציא את הדם, למה זה מפרק? אתה מוציא את הדם מתוך הבשר. נו, שחטתי בהמה. אני עכשיו מולח אותה, ובאמצעות המליחה אני מוציא את הדם החוצה. לכאורה זה גם כן מפרק. אני מפרק את הדם. את מה שאני עושה מבעל חי, אני עושה עכשיו מבהמה שחוטה, מבשר בשר שחוט. מה זה נפקמינה? אומר המלכת חינוך. ולפי זה, המולח בשר חי בשבת להוציא את דמו חייב משום מפרק אם צריך לדם. זאת אומרת, אם אני צריך את הדם. הרי בדרך כלל אנחנו מולחים, לא בגלל שאנחנו צריכים את הדם. אנחנו לא רוצים שהדם יהיה בתוך הבשר. אתה אמור כשתבשל אותו, אם אתה לא תמלח אותו, אז יצא דם, דם אסור, לתוך הקדרה. אז אתה מולח את הבשר כדי להוציא את הדם, לא משום שאתה צריך את הדם, כן? אלא בגלל שאתה רוצה להוציא את הדם. אבל, אז אומרו, אבל לשיטת הרמב״ם, כמו שאמרנו, לשיטת הרמב״ם, גם אם אני לא צריך לדם, אני צריך להיות חייב. מלאכה שאינה צריכה לעופה, חייבים עליה. מה תגיד? יש פה מקלקל? מה פתאום? ההפך, אני עושה פעולה של תיקון. שהרי כל ההוצאה של הדם היא נדרשת כדי לתקן את הבשר. הרי אחר כך, בלעדי זה אתה לא יכול לבשל אותו. אין לך יכולת לבשל את הבשר, אלא אם כן, תוציא את הדם. אז אומר המלכת חינוך, ולפי זה המולח בשר חי בשבת, להוציא את דמו חייב משום מפרק אם צריך לדם. או לשיטת הרמב״ם נזכרת לאל בכל עניין, כי הוא מתקן לאכול את הבשר. הוא יפרט לשיטת הרמב״ם, דספירה לי בפרק ו' מחלות אסורות, שדם האיברים שלא פירש אסור. כן? אם כן, ודאי אבל למתקן. אני אסביר מה שהוא אומר. הראשונים אמרו, הראשונים אמרו כך, שאתה, יש גמרות מפורשות. הגמרות אומרות שאם שחטנו בהמה, שחטנו בהמה, ושטפנו את הדם שנמצא על גבי החתיכה, כן? לאכול את הבשר חי, אין איסור. הרי יש דם בתוך הבשר, אני לא מלחתי אותו, אני אוכל אותו חי. אדם שיקח חתיכת בשר חי ויוכל אותה, אז אמרו הראשונים, הוא לא עבר, הרי יש דם בתוך החתיכה, זה נקרא דם האיברים שלא פירש. דם האיברים שלא פירש, לרוב הראשונים הוא לא אסור באכילה. הוא מותר באכילה. כל האיסור הוא בדם שיוצא החוצה. דם שפורש מהעבר. דם ש... החשש הוא שכשאתה תבשל את החתיכה, תבשל בשר, אז יפרוש דם מתוך הבשר ויצא לתוך הגדרה, וזה נקרא דם האיברים שפירש. אבל לא יצויר שאדם יאכל בשר אחרי שחיטה, כן? שאין על החיים... זאת אומרת, הוא שטף את החתיכה ואוכל את הבשר עם הדם שבתוכו. לרוב הראשונים הוא לא עבר על איסור. אבל שיטת הרמב״ם הוא אומר שגם דם האיברים שלא פירש אסור. כך הוא מביא. או להרמב״ם בכל עניין, עוד פעם. ולפי זה המולח בשר חי בשבת להוציא את דמו חייב משום מפרק אם צריך את הדם. או לשיטת הרמב״ם בכל עניין, זה לא משנה. כי הוא מתקן לאכול את הבשר. הוא יפרט לשיטת הרמב״ם שסובר שדם האיברים שלא פירש אסור, אם כן ודאי אבל למתקן. אבל האמת היא שגם גם לראשונים האחרים הוא מתקן, משום שאם אתה תבשל את הבשר, אז הדם יצא לתוך הגדרה. אז אתה לא יכול לבשל את הבשר בלי להוציא את הדם קודם. אז ממילא אתה מתקן את הבשר. ועיין פרי נגדים בפתיחה, הקשה קושייה עצומה על הרמב״ם מפרק רבי אליעזר דמילה בדף קוף למד אי עמוד ב' דאמרין אנשאה, כן? ראינו את הגמרא הזאת, דרך אגב, הוא כבר הביא את הגמרא הזאת כבר קודם. הגמרא אומרת שם כך, כל שלא שעה 30 יום באדם אבי ספק נפל, כל תינוק שנולד ועדיין לא עברו עליו 30 יום, יש לנו עליו לגביו שאלה של ספק נפל. שואלת הגמרא, אם ככה, איך אתה מל ביום השמיני, כשיום השמיני, כתוב ביום השמיני מול בשר עולתו, הגמרא דורשת ביום השמיני מול בשר עולתו, אפילו בשבת. מלים תינוק בשבת. שואלת הגמרא, איך אתה יכול למול תינוק בשבת? הרי לכאורה, אתה מל אותו, ויכול להיות שהוא ספק נפל. אם הוא ספק נפל, אתה עובר על איסור נטילת נשמה. הרי אתה מוציא דם, אתה מוצץ את הדם, אתה מוציא דם בכוונה. אז איך אתה מל אותו בשבת? הרי לכאורה יש פה שאלה של איסור נטילת נשמה. אלא מה תגיד? התורה ציוותה עליך למול אותו בשבת, כן? אבל כל זה נכון בתנאי שבאמת המצווה תהיה מצווה. אבל אם יתברר שהוא נפל, הרי הוא עדיין לא עברו עליו 30 יום, אז הוא ספק נפל. אז אם יתברר שהוא נפל, יתברר למפרע שאתה עברת עבירה. כך שואלת הגמרא. כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, לא קשה. למה לא קשה? התירוץ של הגמרא, על הצד שהוא נפל, אני לא עברתי על שום איסור. למה לא עברתי על שום איסור? שהרי הלשון של הגמרא, מחתך בבשר באלמה. זה, הוא לא נחשב חי. אז ממילא זה לא נטילת נשמה. על הצד, מה אתה אומר? הרי יש לנו פה ספק נפל. על הצד שהוא נפל, אתה עובר על איסור ואתה לא מקיים את המצווה. על הצד שהוא נפל, באמת לא קיימת את המצווה. אבל אומרת הגמרא, אבל על הצד שהוא נפל, אני גם לא עברתי על איסור. למה? משום שהוא לא חי? אין פה נטילת נשמה. שואל הפרימי גודים, אין פה נטילת נשמה, אבל יש פה מפרק, לשיטת הרמב״ם. אין פה נטילת נשמה, אבל יש פה מפרק. לאן זה נעלם? אם אתה דן מצד נטילת נשמה, אז אתה יכול לבוא ולומר, הוא לא נחשב חי. נפל לא נחשב חי. אפילו שהוא חי במציאות, אנחנו לא מגדירים אותו כחי. אבל לגבי מפרק, מה תגיד? אז אני אקרא את זה בפנים. דאמרין אנשם בגמרא, כל שלא שעה 30 יום באדם, הווה ספק נפל. שואלת הגמרא, מי מעליך עם העלינן? איך אתה מעל אותו? הרי יכול להיות שהתברר שלא קיימת שום מצווה, וחיללת שבת, על הצד שהוא נפל, הוא מתרץ, דנים אליהם ממה נפשך, אני מעל אותו ממה נפשך. אי חיו, שפיר דמי, ואי נפל מחתך בבשר באלמה. הוא פירש רשי, מה פירוש מחתך בבשר באלמה? הרי הוא חי, הוא חי במציאות. אז אומר רשי, לא, הוא לא, אומרת הגמרא, זה לא נחשב חי. פירש רשי, דאב אלה כאילו מחתך בשר שחוט. כאילו הוא חותך בשר שחוט. אבל שואל הפרימי גודים, להרמב״ם קשה? הרי אב אלה מפרק? ומפרק שייך אפילו בשחוט, כמו שאמרנו. מפרק כמו ששייך מפרק בדש את התבועה. הרי תבועה קצורה, שייך דישה. אז שייך מפרק גם על הצד שהוא שחוט. אז מה הועיל הגמרא? אם הבעיה מצד נטילת נשמה, התשובה של הגמרא מובנת. יש פה ממה נפשך. אבל אם השאלה היא מצד מפרק, מה ענתה הגמרא? יש לנו, עדיין אנחנו, איזה ממה נפשך יש לגבי מפרק? איך אנחנו מתירים לדעה הזאת שאומרת שיש לנו ספק נפל, כל עוד שלא עברו עליו 30 יום, איך מתירים למול בשבת? יש בעיה של מפרק. אם כן, עד רק קושיה לדוכתא. והנה, המשנה למלך כאן, פרק י' הלכה ה', הקשה. הדמבואר במנחות, כ' א' עמוד א'. הדמבואר במסכת מנחות, דף כ"א עמוד א', הגמרא אומרת, תקריב מלח ואפילו בשבת. זאת אומרת, הגמרא דורשת, יש חובה, כשמקריבים את האיברים על גבי המזבח, יש חובה, איך כתוב? על כל קורבנך תקריב מלח. יש חובה למלוח את האיברים שמעלים אותם על גבי המזבח. חובת מליחה. אז, והגמרא, כמו שאמרתי, על כל קורבנך תקריב מלח. שואל המשנה למלך, ולומדים אפילו בשבת. תקריב אפילו בשבת. לומדים מפסוק מיוחד, מרבים פסוק מיוחד, שדין המליחה קיים לא רק בחול, אלא גם בשבת. שואל המשנה למלך, למה צריך פסוק להתיר את המליחה בשבת? למה צריך פסוק להתיר את המליחה בשבת? איזה איסור? איזה איסור יש במליחה? הוא אומר, כן, מה תגיד? מה תגיד? למלוח אורות זה איסור מפורש. זה מאבד. המליחה של האור מאבדת. אבל כאן הרי לא מדובר באור. מדובר באיברים, בבשר. אין איסור של מליחת מדאורייתא. מדאורייתא. אין איסור של מליחת אוכלים בשבת. שואל המשנה למלך. אז מה צריך פסוק להתיר מליחת הקורבן, הקורבנות, שעולים על גבי המזבח? הרי לכאורה אין איסור מליחת אוכלים בשבת. יש איסור דרבנן. כן, יש איסור דרבנן. אבל לא איסור דאורייתא. אז מה צריך פסוק להתיר? זו השאלה של המשנה מלך. ועיין מה שנכתוב לקמן בקום תרסי מרצה השם, במלך מאבד. אומר המלכת חינוך, אבל לפי מה שאמרנו לשיטת הרמב״ם, אז מובן מאוד. ולפי מה שכתבנו, שמולח בשר להוציא דם חייב משום מפרק, אפשר תאה וחילול שבת. מולח בשר להוציא דם חייב משום מפרק. אז אפשר, יש מקום לדון שאולי מליחת הבשר, אפילו שאתה מעלה אותו על הגבי המזבח, אתה לא עושה את זה כדי לבשל אותו. אבל לשיטת הרמב״ם, שמלאכה שאינה צריכה לעופה חייב עליה, אז יש מקום לדון. אז הוא אומר, אפשר דאה וחילול שבת, כיוון שמולח, והמלח מוציא דם. אם כן, עוול למפרק. אף שאינו צריך לדם. הוא לא עושה את זה בגלל שהוא צריך את הדם. מכל מקום, לא אבי מקלקל, ואבי אמינה שאסור למלוח בשבת. על כן כתבה התורה, תקריב מלח אפילו בשבת. אך באמת, אומר המלכת חינוך, הקושייה של המשנה למלך עדיין קשה. מדוע? כיוון שמולכו ומעלהו מיד, אינו מפריש דם כלל ברגע. זאת אומרת, מה הציור של המליחה של הקורבן? של האיברים שאותם אתה מעלה על גבי המזבח. כשהכהן לוקח את אותו עבר כדי לעלות אותו על גבי המזבח, אז הוא מולח אותו ומיד מעלה אותו. מיד שם אותו על גבי המזבח במקום האש. אז אין שהות בכלל שהמלח יפעה. הגמרא אומרת שהוא מליחה, כך אומרת הגמרא, שהוא מליחה זה הילוך מיל. אבל המלח לא משפיע מיד. המלח לא פועל את פעולתו להוציא את הדם באופן מיידי, אלא לוקח לו זמן. אז שואל המלכת חינוך, הרי לכאורה, כשהכהן מולח את האיברים להניח אותם לגבי המזבח, הוא מיד אחרי שהוא מולח ומניח לגבי המזבח. אז אין שיעור של פליטה של דם. אז ממילא חוזרת הקושייה. אז מה צריך פסוק? כן? אז הוא אומר, אלא מה נגיד? שנכון שהמציאות היא שהכהן מיד שהוא מולח הוא מעלה. אבל, ואם הוא לא היה מעלה מיד? אז יש פה שאלה של הוצאה של דם. אז הוא אומר, אך באמת כיוון שמולכו הוא מעלה הוא מיד, אינו מפריש דם כלל ברגע. מה תגיד? ועידה התורה התירה אפילו לשעות? כיוון שיכול להיות בלא זה? למה צריך את היתר של התורה? עיין שער המלך הלכות יום טוב פלפל בזה בקיאי גוונה. אז הוא אומר כך, אומר המלכת חיוך, מנסה לתרץ, ונראה לעניות דעתי, דבשר קודשים ואמורים שעולים על גבי המזבח, ודאי צריכים מליחה להוציא את הדם. להוציא את הדם. לשיטת הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, דדם האיברים שלא פירש אסור מן התורה. ואפילו אם נאמר דמותר, מכל מקום לשיטתו ולשיטת רש"י, דדם שבשלום לכו אסור מן התורה, והדברים עתיקים. אם כן, האח יכול להניח לשרוף איברים ואמורים, הלא האש שואבת את הדם, ואני אסביר מה שהוא אומר. יש דין שאסור לעלות, הגמרא לומדת מפסוק, בספר יחזקאל, הגמרא לומדת מפסוק שאסור להעלות על גבי המזבח דברים שאסורים באכילה. יש איסור להעלות על גבי המזבח, הגמרא לומדת, כתוב ממשקי ישראל, משקי הראוי לישראל. דברים שאסורים באכילה ובשתייה, אסור להעלות אותם על גבי המזבח. אז אומר המלכת חינוך עכשיו, הרי התורה ציוותה להעלות את האיברים, התורה ציוותה להעלות את החלבים, שצריך להעלות אותם על גבי המזבח. אבל אם אבל אסור לך לעלות איסור על גבי המזבח. דבר אסור, אסור לך לעלות על גבי המזבח. עכשיו, כשאתה מעלה בשר, והבשר הזה, הבשר הזה יש בו דם. הבשר הזה יש בו דם. אז לשיטת הרמב״ם, שהדם הבלוע בבשר, הוא דם האיברים שלא פירש, והוא אסור אגם שלא פירש. יש ראשונים שאומרים שרק שהוא פירש הוא אסור. אבל הרמב״ם סובר שאפילו שהוא עדיין לא פירש, הוא בתוך העבר, יש בו איסור דם. יש בו איסור של אכילת דם. אז מילא, את הבשר אתה יכול לעלות. אבל לכאורה, איך אתה מעלה אותו עם הדם שבתוכו? הדם שבתוכו אסור. אסור באכילה. אז אומר המלכת חינו, זה חידוש גדול מה שהוא אומר. הוא רוצה לומר שחובת המליחה, המצווה למלוח על כל קורבנך תקריב מלח, היא כדי להוציא את הדם, להוציא את הדם, כי אסור להעלות את הדם שהוא אסור באכילה על גבי המזבח. אז יצא נפקא מינה גדולה לפי מה שהוא אומר. הרי מקודם הוא אמר, הוא אמר מסברה, שהכהן מולח את העבר ומעלה אותו מיד על גבי המזבח. לפי מה שהוא אומר עכשיו, צריך להיות בדיוק להפך. הוא לא יכול להעלות את העבר לפני שיעבור שיעור המליחה, לפני שהעבר יפלוט את הדם שלו. המליחה נדרשת כדי להוציא את הדם, כדי שאחרת, אם לא תוציא את הדם, אתה לא תוכל להעלות את העבר על גבי המזבח. שהרי העבר, יש בו דבר אסור. יש בו דם שהוא אסור באכילה. אז אתה צריך קודם כל למלוח את העבר ולשעות איתו שיעור מליחה, כדי שהאדם שבתוכו יצא. כל עוד לא יצא האדם שבתוכו, כמו שאתה לא יכול לאכול אותו, אתה לא יכול גם להעלות אותו על גבי המזבח. זה חידוש גדול, להלכה. זה לכאורה הסברה שהוא אומר. נראה אם בהמשך הוא ייגע בזה. עכשיו הוא רוצה לומר, לא רק לשיטת הרמב״ם, שהבאנו קודם, שהרמב״ם סובר שאפילו דם האיברים שלא פירש הוא אסור מן התורה, אלא אפילו לראשונים שחולקים על הרמב״ם. וסוברים שדם האיברים, כל עוד הוא לא פירש, הוא לא אסור. אבל לכאורה, הרי כשאתה מעלה את העבר, או את החלבים על גבי המזבח, האש ייפלט דם. הגמרא אומרת, כשם שמלח מפליט את הדם, גם צליה מפליטה, שואבת את הדם החוצה. למה מותר לצלות בשר? אפילו בשר שלא הוכשר. מותר לצלות אותו, משום שהצליה, כשאתה צולה אותו, אדם נפלט החוצה. ואז ממילא מה שנשאר זה רק הבשר. הבשר מותר באכילה. אבל את הדם האש שואבת החוצה. אז אומר המלכת חינוך, אז גם לראשונים שחולקים על הרמב״ם, וסוברים שרק דם האיברים שפירש אסור, אבל אתה מוכרח למלוח אותו, משום שאחרת יצא, שהדם יצא מתוך, כשאתה תניח את העבר על גבי המזבח, האש תשאב את הדם החוצה. והאדם שיצא הוא אסור, ואתה שם אותו על גבי המזבח. אסור לשים, להניח על המזבח, דברים שאסורים באכילה. אז אתה תגרום לכך, אם לא תמלח אותו קודם, אתה תגרום לכך שדם יהיה על גבי המזבח. אז אומר המלכת חינוך, לכן צריך לומר, זה דין חובת המליחה הקודמת, להעלאת האיברים על גבי המזבח. בין לשיטת הרמב״ם, בין לשיטת הראשונים החולקים עליו. אני אקרא את זה בפנים. ונראה לעניות דעתי, בבשר קודשים ואמורים, שעולים על גבי המזבח, ודאי צריכים מליחה להוציא דם. לשיטת הרמב״ם, בהלכות מאכלות אסורות, דם האיברים שלא פירש אסור מן התורה. ואפילו אם נאמר שמותר, מכל מקום לשיטתו ולשיטת רשי, זאת אומרת, גם אם נאמר שמותר, מכל מקום, כמו הראשונים החולקים, מכל מקום לשיטתו ולשיטת רשי, דדם שבשלו ומלאכו אסור מן התורה, אני אסביר. מה אמרנו? של הראשונים שחולקים על הרמב״ם, תהיה פה גם כן בעיה. למה? משום שהדם הרי יצא מתוך האיברים, ויהיה על גבי המזבח שהוא אסור. אז המלכת חינוך רומס פה שיכול להיות שכאן לא תהיה בעיה של איסור, משום שיש מחלוקת בראשונים עם דם שבישל אותו. דם אסור. אחרי שהוא בישל אותו הוא עדיין באיסור תורה, או רק באיסור דה רבנן. כולם יודעים שזה אסור, גם אחרי שבישל. אבל השאלה אם הוא אסור מן התורה או אסור מדה רבנן. אז המחתכים הוא חרומס פה של הראשונים שסוברים שדם שבשלו אסור מדה רבנן. לכאורה אין בעיה. מדוע? משום שמה אתה חושש? שהאש תפליט את הדם החוצה, ואז יוצא שיש דם אסור על גבי המזבח. אבל הדם האסור על גבי המזבח הוא כבר לא אסור מן התורה. זה דם שבישל אותו. זה דם מבושל. דם מבושל לא אסור מן התורה. אבל הוא אומר, אבל שיטת רמב״ם ורשי, שדם שבשלו אסור מן התורה. אסור מן התורה. אז עדיין יש לנו בעיה, ולכן צריך למלוח. והדברים עתיקים. אם כן, האח יכול להניח לשרוף איברים ואמורים, הלא האש שואבת את הדם, והאח מקריב על גבי המזבח דבר אסור, הרי באינן ממשקי ישראל. אז הוא אומר, ודם זריקה וחלב, האמת היא לא ברור כל כך מה הוא מקשה מדם זריקה וחלב. מה הקושייה? החלב לא קשה, כי חלב התורה אומרת להניח את החלבים האלה על גבי המזבח. אבל דם, את הדם לא זורקים על גבי המזבח. את הדם, אם זה דם עולה או דם שלמים, זורקים אותו על קרנות המזבח, אבל על הדפנות, אבל לא על המזבח עצמו. אז לא כל כך ברור לי מה הוא רוצה. ודם זריקה וחלב מצוותו בכך. אין דם שאתה זורק על גבי המזבח. איזה?
את החטאתי על הקרנות.
על הקרנות, אבל לא על המזבח, על הקרן. וגם שם אתה מזה, זה מזה. ולקח מדם החטאת בצבאו ועיזה. אתה בכלל לא נותן את זה על האש, לא נותן על גבי המזבח, אתה מבין? אז לכאורה, מה הבעיה? הכל פנים, ודם זריקה וחלב, כן, חלב אסור, חלב אסור. אבל חלב התורה, זה אומר, מצוותו בכך. כי מבואר בפרק כמה דמנחות דבב עמוד א', אבל אחר כך להקריב דם על גבי המזבח, ודאי אסור. ואם כן צריכים למלוח תחילה להוציא את דמו. אם כן אבל למפרק, הוא שואל, וכתבה התורה שאפילו בשבת. אז יש לנו תירוץ על קושיית המשנה למלח. הוא אומר, לא נכון, אך זה אינו. דה באמת, כיוון שצריכים למלוח, דה בלא זה אינו ראוי למזבח, אם כן לא הייתה צריכה תורה להתיר. כי בלא זה אבל למכשירי הקורבן, כמו שחיטה וכדומה, די אפשר להיות בלא זה. ומחללים שבת, כי התורה התירה. זאת אומרת, אם זה מצד הצורך הזה שאנחנו עכשיו אומרים, אז הוא אומר, את זה התורה לא צריכה להתיר בפסוק מפורש. כי התורה התירה כל צורכי קורבן בשבת. וגם זה פשוט, שוודאי המליחה להפליט דמות צריך הדחה גם כן. זאת אומרת, אם באמת אתה עושה את זה כדי להפליט את הדם, אנחנו יודעים שבכל מליחה, להכשר בשר, יש חובת הדחה ראשונה לפני המליחה, אחרי זה מולכים, ואחרי זה שוב פעם מדיחים. יש פה צורך בשתי הדחות, הדחה לפני המליחה והדחה אחרי המליחה. אז הוא אומר, וגם זה פשוט, שוודאי המליחה להפליט דמו צריך הדחה גם כן מפני האדם והמלח שעליו, והמלח שצוותה תורה להקריב הקורבן במלח, ודאי אסור להדיח. במליחה רגילה אתה מדיח אחרי שאתה מולח, אבל כאן אסור להדיח. ואם ידיח אבל כאילו יקריב ולא מלח, ועובר על עשה ולא תעשה. עיין רמב״ם, בהלכות איסורי מזבח, אם כן, מליחה זו לקורבן פעם אחרת, בפעם אחרת לא אבל להפליט דמו. אז חוזרת הקושייה של המשנה למלך, מהי חילול שבת יש בזה? איזה חילול שבת יש בזה? ובזה אפשר לדחות דברי האחרונים שהביא המשנה למלך שם, שכתבו לתרץ מחמת שמקריבים עם האור, כן? או את החלבים, שייך עיבוד באור ובחלבים. ובאמת, כיוון שכבר נמלח, אם כן נתאבד, אז. ואפשר, ולא שייך עיבוד בתר עיבוד. מה הוא מתכוון? ובאמת, כיוון שכבר נמלח, אם כן נתאבד, אז. מה פירוש? מה? אבל הוא אומר שלא, הרי זה בדיוק כמו שהוא אמר עכשיו. בבקשה? רגע. הוא אמר שאי אפשר לומר שהמליחה נדרשת כדי להוציא את הדם, כי במליחה רגילה צריך הדחה ראשונה והדחה אחרי המליחה. אבל כאן אם באמת היה צורך במליחה כדי להוציא את הדם, אסור היה להדיח אחר כך. ובקורבן לא מדיחים, מולחים אותו, אחרי שחטת וזרקת את הדם, אתה לוקח את האיברים, מולח אותם ומקריב אותם. אתה לא מדיח קודם ואתה לא מדיח אחר כך. אין בכלל הדחה. לא, 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 לא. במליחה רגילה יש הדחה לפני המליחה והדחה אחרי. אבל בקורבן זה לא כך. אין הדחה בכלל. לכאורה. ולכן הוא בקושייה. כל פנים הוא אומר, ובזה אפשר לדחות דברי האחרונים שהביא המשנה למלך שם, שכתבו לתרץ מחמת שמקריבים עם האור החלבים, ושייך עיבוד. אז לדעתם הבעיה היא באמת בעיה של מעבד. זה לכאורה התירוץ שלהם. הבעיה היא, זה שהתורה צריכה להתיר מליחה בשבת, כי יש בעיה של מעבד בהנחה שמעלים גם את האור. אבל קודם כל זה לא נכון, לא מעלים את האור. מחמת שמקריבים עם האור או החלבים? החלבים אני מבין, אבל האור, את האור לא מקריבים. כתוב מפורש, אור העולה, אור העולה שייך לכהן. לא מעלים את האור. מפשיטים אותו מהאור. והפשיט את העולה, כתוב. וניתח אותה להנתחיה. אז אין, לא מעלים עם האור.
את הראש למשל.
בבקשה?
נראה לי את הראש מקריבים עם האור שלו.
אז מצד זה, אז ובאמת, כיוון שכבר נמלח, אם כן נתאבד, אז... ואפשר לא שייך עיבוד בתר עיבוד, והתבהר בסייעתא דשמיא המלאכת עיבוד. טוב, את הנקודה הזאת צריך לברר עוד. נעצור כאן בלי נדר, נראה את זה בפעם הבאה.